אנחנו נתחיל את ההפטרה של פנחס. ההפטרה של פנחס היא הפטרה נדירה, כי ברוב השנים שבת פנחס חל אחרי 17 בתמוז, ואז ההפטרה של פנחס היא כבר ההפטרה הראשונה של שלושת ההפטרות של הפורענות, וזה בדרך כלל מופיע בהפטרה של מתות, דברי ירמיהו. אבל יש שנים שפנחס יוצא לפני 17 בתמוז, ואז קוראים את ההפטרה הזו. אבל ההפטרה נדירה, אז נלמד את ההפטרה הזו גם כן. תן קצת רקע לפני כן. ההפטרה הזו מספרת לנו על אליהו הנביא. אליהו הנביא, כולם מכירים אותו, אבל קצת צריך להכיר את ההיסטוריה של תולדות אליהו הנביא, בכמה מילים לפחות. אליהו הנביא ידוע שהוא היה תלמיד של אחיה השילוני. אנחנו מכירים אותו בפיוטים שמכנים אותו אליהו הגלעדי, אליהו התשבי, כן? אז מה זה כל הלשונות הללו? אליהו הנביא, אנחנו יודעים, נביא. תשבי וגלעדי זה על שם המקומות שהוא היה גר. היה גר בעיר שקראו לה תושב. אחר כך עבר דירה לעיר שקראו לה גלעד. אז קוראים לו אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, זה על שם המקומות שלו. זה לא קודם. מי הוא היה בדיוק אליהו הנביא? אז מסתכלים בדעות, בחז"ל, יש דעות שאליהו זה בעצם פנחס, שעליו מדובר בפרשת פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הוא זכה פנחס לחיים נצחיים, והמשיך להיות אליהו הנביא. יש דעות שלא, זאת אומרת, לפי הדעות האלה, אז אליהו הוא כהן בעצם, כי הוא פנחס. יש דעות שאליהו משבט גד, יש דעות שהוא משבט בנימין. ובזוהר כתוב שבכלל הוא היה מלאך, שהוא התלבש בהתחלה בפנחס, ואחרי זה הוא ירד לעולם עוד הפעם בתור אליהו הנביא. ובסוף אנחנו יודעים שעלה בסערה השמיים. זה גם מסביר לנו את הלשון המפורסם, שכתוב על פנחס, פנחס זה אליהו. יש כזה לשון. מה זה נקרא פנחס זה אליהו? אם לפי ההיסטוריה המוכרת, אז אליהו בא הרבה שנים אחרי פנחס, אז מתאים להגיד הפוך. אליהו זה פנחס שאנחנו מכירים. כשאתה אומר פנחס זה אליהו כשהוא עוד לא היה, לכן אומר הזוהר שפנחס כבר אליהו היה לפני כן כמלאך, והוא התלבש בגופו של פנחס. אז זה דעות שונות מי היה פנחס. בתקופות שאליהו הנביא היה בגוף גשמי, כאן בעולם הזה, שעליו מסופר בספר מלכים, אז פנחס היה הנביא. המלכים שהיו מלכו באותו זמן, היו מלכי יהודה ומלכי ישראל, כידוע שהמלכי עם ישראל היה מפוצל. אז מלכי יהודה בזמן שלו היה מלך שקראו לו עשה, יהושפט, זה היה בזמן, זה מלכי יהודה. והמלך ישראל, שעליו נזכיר בהפטרה, בזמן אליהו זה היה אחיו, היה מלך ישראל. אליהו, בזמן אחיו, גזר גזרה על עם ישראל שלא ירד גשם 3 שנים, שיהיה בצורת. מתי הסתיים הבצורת? שזה בעצם ההקדמה להפטרה שעליו מדובר. אחרי היה איזה סיפור שגם מסופר בנביא, במלכים, שאליהו רצה להחיות מת, את המת של האישה הצורפית. ולהחיות מת זה נקרא מפתח של תחיית המתים. אז, ובאותו זמן אליהו כאילו, זה מושג מאוד מופשט, אבל כך כתוב, חז"ל אומרים, אליהו יחזיק את המפתח של ירידת גשמים, כי הרי הוא עצר את הגשם. עכשיו הוא רוצה את המפתח להחיות מתים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה את המפתח של תחיית המתים, תחזיר את המפתח של תחייה של גשמים. ואז הוא החזיר את המפתח של גשמים, אחר כך ירד גשם. מתי בדיוק היה תהליך ירידת הגשם? אז היה לפני כן, מה שכבר קראנו בהפטרה על פרשת כי תישא, היה את המבחן הגדול בהר הכרמל מול נביאי הבעל, עם ישראל להוכיח איפה יורדת האש, ו... שם הידוע שאליהו הנביא עשה קידוש השם מאוד גדול, שהאש ירדה בצד של עם ישראל. ובאותו זמן זה היה נביאי הבעל, בעל זה עבודה זרה, היה להם הרבה הרבה כוח, וסחפו אחריהם הרבה הרבה יהודים לא עלינו שעבדו עבודה זרה. אחד מראשי הסוחפים היה מלך, מלך ישראל אחאב, הוא היה מאלה שסחפו יהודים לעבוד עבודה זרה. אשתו, המרשעת, אליזבל, איזבל, היא הייתה עוד יותר גרועה ממנו, והיא הייתה עובדת עבודה זרה גם של הבעל, גם של השעירה, היא בנתה בשומרון בית עבודה זרה. זה היה זמן קשה, ובנוכחותו של אחאב, הוא היה נוכח בהר הכרמל, והוא ראה את את הניסים הגדולים שהיו שם, וכפי שמסופר במלכים, ממש לפני הפרקים האלה שעליהם ההפטרה, ממש צמוד, שניים, שלושה פסוקים קודם, שאחרי הנס הגדול, שאחרי ההתגלות האלוקית שהיה בהר הכרמל, אז אליהו הנביא ציווה לקחת את כל נביאי הבעל ולשחוט אותם, להרוג את כל נביאי הבעל. ואז כשאחיו חזר הביתה וסיפר לאשתו את המעשה הזה ששחטו את כל נביאי הבעל, אז היא מאוד כעסה ורצה להרוג את אליהו הנביא. אליהו הנביא היה צריך לברוח, שעל זה מסופר בהפטרה, שאליהו הנביא בורח, ומה היה בזמן שהוא ברח, ובאותו זמן הוא גזר את הגזרה שלא יהיה גשם, שיהיה בצורת במשך שלוש שנים. זה הנושא הכללי, הרקע של ההפטרה, בבריחה של אליהו הנביא מאיזבל, אשתו המלכה של אחאב. עכשיו נקרא רק את ההתחלה של ההפטרה, נתחיל אותו לפחות. ההתחלה היא בספר מלכים א', ההפטרה מתחילה בפסוק האחרון של פרק י"ח, זה פסוק מ"ו, הפסוק האחרון של פרק י"ח, ואחר כך היא עוברת לפרק הבא, פרק י"ט. רק אומרים את הסיום של הפרק. פרק י"ח מדבר על הסיפור של מה שהיה בהר הכרמל, שאחאב היה שם, שהרגו את נביאיו, אבל קודם מדובר בפרק י"ח. הפסוק האחרון של פרק י"ח אומר, ויד אדוני הייתה אל אליהו, וישנס מותניו, וירוץ לפני אחאב עד בואכה יזרעאלה. כיוון שאחאב המלך היה שם נוכח כאמור בהר הכרמל, אחרי הסיפור הזה אליהו הנביא קיבל רוח אלוקית שהתלבשה בו, הרגיש רוח גבורה מאת השם, והוא רץ ברגליו לפני המרכבה של אחאב, כדי שאחאב לא ילך לבד. הוא רצה לחלוק לו כבוד, ורץ קדימה לאחאב, עד שהוא הגיע למקום שנקרא יזרעאל, הגיע ליזרעאלה. אוקיי, נראה את התחלת פרק י"ט, פרק י"ט פסוק א', ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו, ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. זה בעצם מה שאמרנו קודם, שאיזבל הגיע הביתה, הוא מספר הניסים הגדולים שהיה בהר הכרמל, אבל בגלל זה מה שקרה שאליהו הרג בחרב את כל נביאי הבעל. אז פסוק ב' זה הפסוק שאיזבל מאיימת על אליהו הנביא. פסוק ב' ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. איזבל שולחת שליח, מלאך זה שליח, שולחת שליח, ואומרת לאליהו הנביא, אני נשבעת שבועה. מה היא נשבעת? בשם העבודה הזרה שלה. היא עבדה גם לבעל וגם לשעירה, לכן היא אומרת לשון רבים, כה יעשון אלוהים, מדברת על עבודה הזרה שלה. היא אומרת, אם אני לא יהרוג אותך, אז שהאלילים שלה יעשו לה את מה שאתה עשית לנביאי הבעל. זאת אומרת, היא נשבעת שהיא הולכת להרוג את אליהו הנביא. זה מה שהיא אומרת, אשים את נפשך כנפש אחד מהם, אני אהרוג אותך כמו כל אחד מנביאי הבעל שאתה הרגת. ואז נראה מה קורה בהמשך, איך אליהו הנביא בורח, ומה קורה בדרך, לאן הוא מגיע. זה בעזרת השם נמשיך ללמוד עליו.